שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא ירושלים במהלך הדורות, התקופה המוסלמית הקדומה, פרק שלישי. מפות, תמונות ומקורות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. הגניזה הקהירית. המקור החשוב לחקר היהודים בתקופה המוסלמית הקדומה היא הגניזה הקהירית. בבית כנסת בן עזרא שבקהיר הישנה, ששימש כבית כנסת משנת 882, הייתה גניזה של כתבי קודש שהתבלו. בין היתר נמצאו שם שוטים, כלומר שאלות ותשובות, מכתבים, צוואות, גיטים, כתובות, פיוטים ועוד. מיקומו של האתר היה ידוע עוד מהמאה ה-18, אולם בעיקר בגלל אמונות תפלות כמעט שלא נגעו בו. בשנת 1896 נודע הדבר קיומה של הגניזה לחוקר היהודי מאוניברסיטת קיימברידג' שניאור זלמן שכטר, שנסע לקהיר והעביר לאוניברסיטה עשרות אלפי דפים. מאז ועד היום חוקרים את החומר שמצאו באוניברסיטאות שונות בעולם. בגניזה נמצאו כ-10,000 דפים תיעודיים, מהם כ-650 נוגעים לענייני ארץ ישראל וירושלים, כ-300 דפים נכתבו על ידי אנשי ישיבת ארץ ישראל בירושלים ובעיקר על ידי הגאונים. עיקר החומר מן המאות ה-11 עד ה-13 וכתוב ברובו באותיות עבריות בשפות ערבית, עברית וארמית. היהודים. בתקופה הביזנטית לא היו יהודים בירושלים. כשהגיעו המוסלמים נחתם חוזה עומר לגבי האוכלוסיית ירושלים, ובחוזה נאמר לגבי היהודים, ציטוט, שום יהודי לא יגור עמם, כלומר עם הנוצרים, בירושלים, סוף ציטוט. במציאות לא כאלה היו פני הדברים, וכתב הקראי סלמון בן ירוחה מהמאה העשירית בפירושו לספר תהילים, ציטוט, כידוע נשאר בית המקדש בשלטון הרומאים למעלה מתפקוף שנים, כלומר 500 שנה, ולא היו זוכים להיכנס לירושלים, וכל הנכנס והכירו בו שהוא יהודי הרגו. אך משנסלקו הרומאים ממנו בחסדי אלוהי ישראל וניצחה מלכות ישמעאל, הרשו לישראל לבוא ולגור ומסרו להם את חצרות בית השם, אף היו מתפללים שם במשך תקופה זו. סוף ציטוט. בגניזת קהיר השתמר תיאור של המאורעות שהובילו לחזרת היהודים לירושלים. ציטוט, נכנסו היהודים מפועל עומר ואמרו לו, ומה המספר שתצווה ראש המאמינים כי יעברו לעיר זו מקרב עדת היהודים? אמר עומר, אשמע מהי רווחם, כלומר הנוצרים אומרים, אחר כך דברו אתם, ואחרי זאת אומר אני דברים שיפסיקו את המחלוקת ביניכם. אז הזמין את הפטריארך ואת אנשיו ואמר להם, הרשיתי ליהודים האלה לגור בחורבות העיר, יעברו מהם הנה המספר אשר תגיעו להסכם עליו. אז אמר הפטריארך, יהיו העוברים כולל משפחותיהם וילדיהם 50 בית. אז ענו לו היהודים, לא נהיה פחות מ-200 בית, ונתארכה העמידה על המקח, עד אשר ציווה עומר שיהיו 70 בית ונענו לכך. אז אמר, באיזה מקום בעיר תרצו להתגורר? ואמרו, בדרום העיר, הלא הוא שוק היהודים, כלומר עיר דוד. כי הלא ביקשו להיות קרובים לקודש ולשעריו, וכמו כן למי השילוח לטבילה. והעניק להם ראש המאמינים את הדברים האלה. אז עברו מטבריה ומסביבתה אותם 70 בית על נשיהם וטפם, ובנו את סביבתם מאבני הבניינים שחרבו במשך דורות מפני יושנם. סוף ציטוט. ועוד ציטוט מתוך מכתב שנכתב על ידי ישיבת ארץ ישראל בירושלים אל קהילת מצרים. ציטוט. ומעט אלוהינו הייתה זאת כי איתה עלינו חסד לפני מלכות ישמעאל, בעת אשר פשטה ידם ולחדו את ארץ הצבי מיד אדום ובאו ירושלים. היו עמהם אנשים מבני ישראל, הראו להם מקום המקדש, וישבו עמהם מאז ועד היום. ויתנו עליהם תנאים, כי הם יכבדו את בית המקדש מכל גאול, והתפללו על שעריו, ולא יהיה ממחה על ידם. סוף ציטוט. שכונת היהודים הייתה איפה בעיר דוד, מדרום להר הבית, עד שנת 1033 לספירה. בשנה זו הייתה רעידת אדמה, והפטימים ששיקמו את העיר החליטו לוותר על החלק שמדרום להר הבית ובנו את החומות לאורך תוואי דומה לזה של היום. תוואי זה משאיר את עיר דוד מחוץ לחומות. היהודים עזבו את המקום שכנראה נפגע קשה ברעש ועברו לחלק הצפון מזרחי של העיר ליד שער הפרחים של היום. ושם גם פגשו אותם הצלבנים שפרצו לעיר משם. בית כנסת. לפי תנאי עומר, אסור היה להקים בירושלים בית כנסת, שכן לא היה כזה בזמן הכיבוש, ובית הכנסת החדש אסור לבנות. אבל ידוע שהיה בית כנסת בירושלים, והוא מוזכר במקורות שונים בשם אלכניסה או מג'רה, המערה. מדובר בחלל שער מימי בית שני, בכותל המערבי הקרוי היום שער וורן. אפשר לראות את הכניסה האטומה אל החלל הזה כאשר הולכים כיום במנהרות הכותל מצפון לרחבת התפילה של הכותל המערבי. בית הכנסת מוזכר למשל בתיאור ההתמוטטות בימי הרעש הגדול בשנת 1033 ובבקשות העזרה של יהודי ירושלים מהקהילה במצרים. וכתב הגאון שלמה בן יהודה אל אברהם הכהן בן יצחק בן פרת על הנס שקרה ליהודים בהתמוטט בית הכנסת מתוך הגניזה הקהירית. ציטוט. הנס הגדול שעשה עמנו אלוהינו ביום טוב ראשון של פסח, כי היו בירושלים העם בבית הכנסת וטף ונשים באים ויוצאים, והם בו קוראים בתורה, בעוד אשר נפל הכותל אשר על יד הבית 20 נדבכים קרוב ל-15 עמות, ולא הוזק אדם, לא מעם השם ולא מן העוברים והשבים, סוף ציטוט. וכמובן שהיה צריך לבנות מחדש, מתוך הגניזה, ציטוט. נתחדשה המערה ולטובתה היה, אשר יצריך לסתור הנשאר, אשר אורך כללו קרוב ל-60 אמה, וקרוב ל-20 אמה על רוחב, עובי הכותל 2 אמות ואמה וחצי, ונצרכו ל-260 קורות ו-600 נסרים ופסיפסות. כלומר, יהודי ירושלים היו צריכים לסלק קטע מעורער מן החומה שאורכו כ-33 מטר, גובהו כ-11 מטר ועוביו 0.8 עד 1.5 מטר לצורך תיקון. סוף ציטוט מתוך הגניזה. מן הגניזה אנו לומדים גם על תרומה גדולה של יהודי צור לצורך התיקון. דוגמה נוספת מתור הגניזה מזכירה בית כנסת זה הוא מכתב מירושלים שכתב הסוחר המוגרבי משה בן יעקב אל נהרי בן ניסים בפוסטט ביוני 1053, ובו הוא מבקש שיקנו באלכסנדריה מחצלאות ויתנו אותם בידי האדם המפליג לארץ ישראל הקדש למערה. קיימים עוד מקורות בגניזה המזכירים בית כנסת זה בהקשרים שונים, כמו תיאור מעשים שהתבצעו שם או כציון מקום. בחפירות הכותל הדרומי התגלו בתוך בית חצר של בית ביזנטי עדויות על המצאותו של בית כנסת. בכותל הכניסה יש חור המעיד אולי על מזוזה וכן על המשקוף, ובתוך החדר יש ציורים של מנורת שבעת הקנים וכן ציור של שופרות. במרכז משקוף הכניסה בין שתי מנורות נמצא גם צלב יווני שנשאר מהתקופה הביזנטית. כנראה שהיה כאן בית ביזנטי שהפך לבית כנסת. את הצלב כיסו בטיח שהתקלף במשך השנים. בית הכנסת הזה הוא מתחילת התקופה המוסלמית ושרד רק עד שהקימו עליו ארמון בתקופת בית אומיה. כלומר, מקסימום זמן קיומו היה כ-60 שנה, בעומר 640 עד לשנת 700 בערך. מקום תפילה חשוב היה ליד שערי הר הבית, ובעיקר ליד שער הרחמים. שם נהגו גם לבקש רפואה עבור החולים. מנהג שהיה קיים בתקופה המוסלמית הקדומה הוא סיבוב שערים, כלומר הליכה סביב הר הבית תוך התעכבות ליד השערים לצורך תפילה. מנהג זה מופיע גם הוא בגניזה בכמה מקומות. באיגרת מהמאה ה-11 כתב ראש הישיבה רבי שלמה בן יהודה, ציטוט, והבאים אליה לירושלים מכל בית ישראל לרצות אבניה או לכונן אפרותיה ולסובב שערי המקדש, להתפלל עליהם בכל רם לקדוש ברוך הוא, סוף ציטוט. בכתב יד שרק חלקו השתמר מן המאה ה-11 ישנה כתובת צלועת על אבואב פי אל מקדס, תפילות על השערים בירושלים. כתב היד הזה מספר על מסלול הליכה לאורך 20 משערי ירושלים והר הבית עם תפילות מיוחדות ליד השערים. לשערים יש כינויים וסמלים וקשה לשחזר את המסלול על פיהם. ישיבת ארץ ישראל גאון יעקב. כ-300 שנה לאחר חידוש היישוב היהודי בירושלים, עקרה אליה ישיבת ארץ ישראל מטבריה במאה העשירית. ישיבה זו היא המשיכה הישיר של הסנהדרין מימי בית שני. בראש הישיבה עמד הגאון, שהוא קיצור של ראש ישיבת גאון יעקב. בעולם היהודי היו עוד 3 היררכיות כאלה בגולה, בבבל, והם ישיבת סורה, ישיבת פומפדיטה וראש הגולה. בין המרכז בארץ ישראל והמרכזים בגולה היו מחלוקות שהידועה והעיקרית שבהם הייתה המחלוקת בדבר לוח השנה, שכן הסמכות הבלעדית בנושא זה הייתה בידי אנשי ישיבת ארץ ישראל, ואנשי בבל לא קיבלו זאת. בראש הישיבה עמדו 7 אנשים, הגאון, אב בית דין, השלישי בחבורה עד השביעי בחבורה. בישיבה היו 70 איש שישבו ב7 שורות, שבראש כל שורה ישב ראש קלה. הגאונות לא הייתה נכס משפחתי כמו בבל, אם כי בדרך כלל הגאונים באו ממספר מצומצם של משפחות. הישיבה והגאון למעשה ניהלו הן את החיים הדתיים והן את החיים הכלליים, ובין תפקידיהם ניהול הקהילות ובינוי מנהיגיהם, מינויים כמו דיינים, שוחטים, חזנים ומנהלנים, פתרון בעיות דתיות והלכתיות, הכרזה על לוח השנה, גביית מיסים הן לתצרוכת חיצונית והן לתצרוכת פנימית, נישואים וגירושים, טיפול בנכסי העדה. לירושלים הגיעו עולי רגלים בעיקר מארצות האסלאם, לא רק. חודש העלייה העיקרי, לא הבלעדי, היה תשרי, והעולים נהגו לסובב את העיר ולהתפלל ליד השערים. עלייה זו חזקה מאוד את מעמדה של ישיבת ירושלים. מרכז ההתכנסות היה על הר הזיתים בהושענא רבה, כבר בתחילת התקופה המוסלמית. הטקס כלל 7 הקפות של ההר והתכנסות ליד אבן שאורכה 10 אמות, רוחבה 2 אמות, והיא נקראה כיסא החזנים. הייתה מסורת שמשם גלתה שכינה ולשם עתידה לשוב. וכתב הגאון שלמה בן יהודה מתוך הגניזה הקהירית, ציטוט, הוא המקום אשר נתפלל בו בימות החגים מול היכל השם ביום הושענא רבה, ושם יברכו כל בית ישראל, מדינה ומדינה, כלומר עיר ועיר, קהילותיה, זקניה ונדיביה, סוף ציטוט. על ההר בהזדמנות זו בוצעו הכרזות: 1. מינויים בישיבה ובקהילות השונות, 2. הוענקו תורי כבוד לתומכי הישיבה ולמתרימים, 3. הכרזות הלוח, זמן החגים, אורך החודשים ועיבור השנה אם הייתה מעוברת. בגניזה נמצאה הדרכה לעולי רגל, ציטוט, בעלותך אל הר הזיתים, תעבור על יד אבן שאורכה יוד אמות, רוחבה בית אמות וגובעה בית אמות, היא כיסא החזנים, והיא מוצבת במקום שעמד בו הכבוד ג' שנים וחצי על הר הזיתים, עד אשר חרבה ירושלים לשם יישוב הכבוד. סוף ציטוט. בשנת 1073 עברה הישיבה לצור בעקבות הכיבוש הסלג'וקי, שלא היה נוח לישיבה, מה גם שבצור שלטו הפטימים והמצב הכלכלי שם היה משופר. הקראים. הקראות היא זרם ביהדות שהתפתח בבבל החל מאמצע המאה השמינית, כאשר המייסד היה ענן בן דוד. הקראות שוללת את התורה שבעל פה ומסתמכת על המקרא ופירושו לפי השכל הישר. לירושלים התחילו להגיע קראים מאמצע המאה התשיעית. מספר הפרשן הקראי סלמון בן ירוחם בן המאה העשירית בפירושו לספר תהילים. ציטוט: קמו הקראים והוסיפו לחקור בחריפות בספר האלוהים. אחר כך קמו אנשים מן המזרח ומן המערב, אשר היו עוד יותר דבקים בדת ובפרשנות הכתובים ובחוכמה, וישימו פניהם לשכון בירושלים, ויצאו מרווחתם ומארצות מולדתם, וימאסו בעולם הזה, והלא הם יושבים עתה בירושלים, עד אשר יבואו בעקבותיהם השארית. סוף ציטוט. הם קראו לעצמם השושניים, וחלק מהם סגל לעצמו בירושלים מנהגי אבלות, וכינו עצמם אבלי ציון. בין מנהגי אבלות היו למשל הימנעות מאכילת בשר ושתיית יין. אחד ממפורסמי הקראים בירושלים נקרא דניאל אלקומסי, וכך הוא כתב ועודד לעלייה, ציטוט: ולא עמים מחוץ לישראל באים מארבע קצוות אל ירושלים כל חודש וכל שנה ליראת אלוהים. ומה לכם אחינו ישראל הקראים, כי אינכם עושים גם כדת עמי הארצות? ואתם אחינו ישראל, שימו אל השם, קומו ובואו אל ירושלים ונשוב אל השם. ואם לא תבואו כי אתם הומים ורצים אחר סחורותיכם, שלחו מכל עיר חמישה אנשים ומחייתם עמם. ומלכות ישמעאל עוזרים תמיד לקראים לשמור כתורת משה, ועלינו לברך אותם. עתה אתם בתוך מלכות ישמעאל, והם אוהבים לשומרי חודש בריח. כלומר, הקראים, כמו המוסלמים, קובעים את החודש לפי מולד הירח. ולמה תראו מן הרבנים, יהודים שאינם קראים? ואלוהים יעזרכם, כי במלכות ישמעאל שבר השם מתי רבנין מכם. סוף ציטוט. בירושלים חיו כ-60 משפחות קראיות, והיו להם ויכוחים וריבים היהודים הרבניים. האחרונים סרבו לתת להם מדרך רגל בשוק ומנעו מהם לפתוח אטליזים בגלל בעיות כשרות. גם על לוח השנה היו ויכוחים, וקרה שיום שנקבע יום הכיפור אצל הרבניים היה יום חול אצל הקראים, ולהפך. הרבנים נהגו להכריז על הקראים חרם בהושענא רבה על הר הזיתים. הריב הגיע גם לאוזני השלטונות שהתבקשו לתווך בין הניצים. הקראים בירושלים נעזרו בעשירי הקראים בקהיר, שהיו להם מהלכים עם השלטונות הפטימים שם. שכונתם של הקראים הייתה מדרום להר הבית מחוץ לחומה, כאשר הרבנים גרו לידם בתוך תחום החומה, וזו הפרידה ביניהם. עד כאן חלק שלישי, והחלק הרביעי יעסוק בפני העיר לפי מקורות שונים.